אנחנו נעסוק בקריאת התורה, כפי שהיא נוגעה היום. היום אנחנו נוהגים שיש בעל קורא או שליח ציבור שקורא את התורה עבור העולה. העולה אינו קורא בעצמו, אולי הוא קורא בשקט, אולי הוא מקשיב, אבל אינו קורא בעצמו. יש כאן בעל קורא או שליח ציבור שקורא עבורו. בזמן הגמרא המנהג הזה לא היה קיים, אלא כל עולה היה קורא בעצמו. אנחנו נעסוק בדין הזה ונתחיל בגמרא בבבא בתרא שעוסק בשמונה הפסוקים האחרונים שבתורה. ומביא הברייתא, ויעמד שם משה עבד השם, זה מתחיל, שמונה הפסוקים האחרונים מתחיל בויעמד שם משה עבד השם, והברייתא שואלת איפה שם משה חי וכתב ויעמד שם משה, האם ייתכן שכאשר משה עדיין חי הוא כותב את הדברים האלו ויעמד שם משה, אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע, דברי רב יהודה, שבעצם שמונה הפסוקים האחרונים נכתבו לא על ידי משה רבנו, אלא על ידי יהושע. ואמר לו רב נחמיה, אמר לו רבי שמעון, רבי שמעון חולק, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? הוא כתיב לקוח את הספר התורה הזה, הייתכן, הרי הספר תורה זה ספר של תורת משה, וזה נבואה מיוחדת של משה, הייתכן שחלק מהפסוקים לא נכתבו על ידי משה, וכן בעצם זה ספר תורה חסר, לא ייתכן, אפילו עוד אחת זה פוסל את הספר, ולכן אומר רבי שמעון, אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר משה, משה אומר לעם, ואחר כך כותב את הדבר מתוך הספר. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, שמונה פסוקים האחרונים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה את הפסוקים האלו, משה כותב בדמה, הוא כותב, והפירוש הפשוט בדמעות, אבל הוא לא אומר את הדברים האלו לעם, אחר כך הם פותחים את הספר שכתב משה, ורואים יש גם כן תוספת של שמונה פסוקים. אחר כך הגמרא אומרת, כמען אז להדה אמר רבי יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם, לפי מי הולך, הדעה שיש הבדל הלכתי, בין שמונה הפסוקים האחרונים של התורה לבין כל שעה התורה, ומה ההבדל? שאותם שמונה הפסוקים יחיד קורא אותם. גם יחיד יכול לקרוא את שמונה הפסוקים האחרונים. אז הגמרא אומרת, דלוק רבי שמעון. זה הולך לפי רבי יהודה שיש הבדל מהותי בין שמונה הפסוקים האחרונים שנכתבו על ידי יהושע, לבין כל שעה התורה שנכתב על ידי משה רבינו. לכן, שמונה פסוקים האחרונים, יש דין אחר, יחיד קורא אותם. וזגמה אומרת, לא, אפילו תמר רב שמעון, הול ואישתנו אישתנו. גם לפי רב שמעון, בגלל ששמונה פסוקים האחרונים הם שונים משאר התורה, איך הם שונים? שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה כותב בדמה, ולא משה אומר וכותב, אלא כותב בדמה. לכן, גם אותם שמונה פסוקים האחרונים, הדין המיוחד הזה שהיחיד קורא אותם, שייך לגביהם. מהו הדין הזה שהיחיד קורא אותם. אז אנחנו נעסוק מחלוקת בין רבינו משולם לבין רבינו תם. רבו הדעות לגבי יחיד קורא אותם, אבל אנחנו נעסוק בשתי הדעות הללו. התוספות שם בבבא בתרא מביא את שיטת רבינו משולם. רבי משולם היה מצריך מכאן לקרות לאחד אותם חפסוקים שלא יקרא עמו שליח ציבור. שמה שהזכרנו בתחילת השיעור, שאנחנו בימינו נוהגים שהעולה אינו קורא בתורה, אלא שליח ציבור קורא עבורו, אומר רבינו משולם, זה נכון לגבי כל שאר התורה. אבל לגבי שמונה הפסוקים האחרונים, כאן יחיד קורא אותם, ואי אפשר להפריד בין העולה לבין בעל הקורא. מי שקורא בתורה הוא גם כן מקבל את העלייה. אין את ההפרדה הזאת, יש רק אחד ויחיד שקורא את שמונה פסוקים ואין את ההפרדה בין עולה לבין בעל קורא. ואומר רבנו תם, יחיד קורא בלא הפסקה. הוא מפרש יחיד קורא אותם אחרת. יחיד, עולה אחד קורא אותם, כל שמונה פסוקים. אי אפשר לקחת שמונה פסוקים האלו ולהפעיל את הפסוקים האלו לשתי עליות. אלא יש כאן עלייה אחת. למרות שכל עלייה בדרך כלל מספיק שלושה פסוקים, כאן היחידה האורגנית הזאת של שמונה פסוקים אי אפשר להפריד לעליות שונות. יחיד קורא אותם. כך מפרש רבינו תם את הדין של יחיד קורא אותם. ואז הוא חולק על רבי משולם. ומה שנוהגים עתה לקרוא שניים, זה שכרגע אנחנו נוהגים שאחד עולה לתורה ומישהו אחר קורא עבורו, אומר רבנו תם, כדי שלא יתבייש מי שאני יודע לקרוא. זה תקנה מאוחרת, כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע לקרוא. וזה מעין המשנה שמצינו בביקורים, שבביקורים נאמר, כל מי שיודע לקרוא קורא בעצמו. כי בהתחלה כל אחד שיש בביקורים, חוץ מלהביא את הביקורים למקדש, יש גם מקרא ביקורים. צריכים גם כן להגיד את הפסוקים של מקרא ביקורים. אז מי שיודע לקרוא מקרא ביקורים, הוא קורא אותם בעצמו. ושאין יודע לקרוא, מקרין לפניו. ומי שאין יודע לקרוא, אז מישהו אחר יקרא עבורו. בעל קורא יקרא עבורו את מקרא הביקורים. נמנעו מלהביא ביקורים, אנשים שלא ידעו לקרוא התחילו להתבייש, בגלל שמישהו אחר היה נאלץ לקרוא עבורו, וכך היה בעצם מתפרסם בתוך בית המקדש, שאותם אנשים אינם יודעים לקרוא. ולכן הם הפסיקו להביא ביקורים. התקינו שיהיו מקרין את מי שיודע לקרוא, ואת מי שאין יודע לקרוא. אז עשו תקנה שיהיה מישהו שקורא עבור כל אחד, בין אם הוא יודע לקרוא, בין אם הוא לא יודע לקרוא. כן, ככה, אז זה בעצם, לפי רבינו תם, מה שקרה גם כן לגבי קריאת התורה, שיש כאן תקנה מאוחרת, באופן עקרוני, מי שעולה לתורה, הוא בעצמו קורא. ואז בעצם עשו תקנה, כדי לא לבייש את מי שאין יודע לקרוא, והתקינו שבעל קורא יקרא עבורו. כך לפי רבינו תם. לכן רבינו תם טוען, שלא ייתכן, לומר שהמחלוקת הזו בין התנאים, רבי יהודה ורבי שמעון, הנפקמינה זה בנוגע לתקנה המאוחרת הזאת, שתקנו שבעל קורא יקרא עבור מי שאין יודע לקרוא. ולא ייתכן שזה זה, זה, זה בעצם כוונת רב, יחיד קורא אותם. התקנה הזאת לא הייתה קיימת בזמן של רב. לכן רב לא היה יכול לדבר על התקנה של בעל קורא. אז לפני שאנחנו ננסה להסביר את שיטת רבינו משולם, יש ראש שחולק הרבינו תם. הראש סובר שהתקנה הזאת היא לא בגלל מי שאינו יודע לקרוא, וכך כותב הראש. ואין הדמיון נראה לי, הוא אומר, לא נראה לי להשוות ולדמות בין מקרא ביקורים לבין קריאת התורה. דהתם נמנעו מלהביא ביקורים. מי שלא ידע לקרוא ותבייש, הוא הפסיק והוא ויתר מצוות עשה. הוא מחויב להביא ביקורים, והם התחילו לבטל מצוות ביקורים. ולכן נאלצו לתקן תקנה כדי שאותם אנשים כן יקיימו את המצוות של מקרא ביקורים. ועברו על מה שכתוב בתורה. אבל הכה, גם בקריאת התורה, מי שמתבייש ואינו קורא בתורה לא מבטל שום מצווה. הכה בקיים יקראו ואחרים ימנעו. שרק הבקיים יקראו. ואחרים שמתביישים שימנעו מלקרות. ואם בגלל שמתביישים, אז הם ילמדו לקרוא, מצוין. אבל אך הבקים יקראו, ואחרים ימנעו, ומחת הבושה ייתנו לב למון הפרשה. לכן כאן, מה טעם לתקן כדי להנציח את העובדה שאנשים לא יודעים לקרות? למה לחפות עליהם? אם לא יודעים לקרות, שלא יקראו. ואם רוצים לקרות, שילמדו. לכן אומר הראש, לא נראה לו הטעם של רבינו תם, שהתקנה זה בשביל מי שאין יודע לקרוא. אל נראה הטעם, לפי שאין הכל בקיאים בטעמי הקריאה, ואין הציבור יוצא בקריאתו, והוא בעיניו כי יודע. ואם לא יקראו בתורה, עתי לנצויה עם שליח ציבור, לקח את כינו שיש שליח ציבור שהוא בקיא בקריאה, וכו'. אומר הראש, שבעצם הבעיה זה לא אנשים שלא יודעים לקרות. אנשים שלא יודעים לקרות לא יקראו. הבעיה זה אנשים שחושבים שיודעים לקרות, אבל לא באמת יודעים לקרות. הם טועים בדקדוק, הם טועים בדקדוק במילים, הם טועים בטעמי המקרא. הם חושבים שיודעים לקרות, וידרשו לקרוא בתורה, ואם לא תנו להם לקרוא בתורה, אז זה יעשה ריב גדול בבית הכנסת. אז אם הגבאי אומר, לא, אתה לא מספיק טוב, לכן אנחנו לא ניתן לך עלייה, זה יגרום הרבה מחלוקות. אז כדי למנוע את המחלוקת, אז תקנו שתמיד יש שליח ציבור, לקחו אדם שהוא יודע לקרוא, והוא יהיה בעצם השליח ציבור לכל הציבור. אז אף אחד לא יבוא ולא יהיה מחלוקת. רק אותם אנשים שמת יודעים לקרוא, הם יהיו שליחי ציבור, והעולה עצמו לא יקרא בשביל הציבור. ואז מוסיף הראש. ומכל מקום, גם העומד לקרות יקרא בנחת ובדקדוק עם שליח ציבור. אבל העולה בתורה, שלא קורא בקול, בכל זאת הוא צריך לקרוא בנחת, בשקט, יחד עם שליח ציבור, שלא תהיה ברכה לבטלה. בגלל שאם הוא לא קורא, והוא לא עולה לתורה, והוא מברך לפני עלייתו, הוא מברך אחרי עלייתו, והוא עצמו לא קורא בתורה, ברכתו לבטלה. ואותו שאין יודע לקרות, אין ראוי שקראו שליח ציבור, הגבאי לא צריך לעלות אותו לתורה, ואבי ברכה לבטלה, ולא מסתבר שהוא יברך על קריאת שליח ציבור. זה לא הגיוני, אומר הראש, שכאשר העולה מברך, הוא מברך על הקריאה של שליח ציבור, שהשליח ציבור בעצם קורא עבור העולה. אז אומר, זה לא נראה לי, אומר הראש, ולכן העולה צריך לקרוא בעצמו בשקט. כך לפי הראש. עכשיו, הראש, אם כן, חולק על רבינו תם, שרבינו תם אומר שכל התקנה שבעל קורא זה כדי לא לבייש מי שאין יודע לקרוא. מי שלא יכול לקרוא ולא יקרא בשקט עם שליח ציבור, בשבילו תקנו את התקנה הזאת. זאת אומרת, לפי רבינו תם, העולה מברך, הוא לא קורא בכלל, והשליח ציבור קורא עבורו. לעומת זאת, לפי הראש, העולה מברך, הוא קורא בשקט בעצמו, וכך הוא יוצא ידי חובת פרחתו, וחוץ מזה יש שליח ציבור שקורא בקול כדי להוציא את הציבור ידי חובתם. אז יש פה כמה חלוקת בין הראש לבין רבינו תם, איך אנחנו מבינים את השילוב בין העולה שמברך לבין שליח הציבור שקורא עבור הציבור. עכשיו, איך זה קשור לרבינו משולם? וזה, לפני שאנחנו נגיע לרבינו משולם, בואו נדבר על דין אחר של קריאת התורה שלא נהוג בימינו, והדין הזה זה דין של תרגום. הגמרא בנדרים דף ז' עמוד ב', מביאה מקור מנחמיה לגבי תרגום. הרבה מהדינים של קריאת התורה נלמדים מהקריאת התורה של עזרא הסופר, שמובא בפסוקים בנחמיה. אמר רב איכא בר אבין, אמר רב חננאל, אמר רב, מאי דכתיב ויקראו בספר תורת אלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? אז עכשיו אנחנו נפרש את כל הדברים האלו, ויקראו בספר תורת אלוקים, זה מקרא. זה צריכים לקרוא את הפסוקים. מפורש, זה תרגום. ושום שכל, אלו הפסוקים, לחלק את זה לפי הפסוקים. ויבינו במקרא, זה פיסוק טעמים, טעמי המקרא. ועמיד לה אלו המסרות. אז יש כמה פסוקים שמלמדים אותנו שצריכים לקרוא בדקדוק, ובנוסף יש גם כן את העניין של תרגום, וזה נאמר במפורש. זאת אומרת, שהעולים מבבל אחרי גלות בבל, עם עזרא ונחמיה, השפת אם שלהם, שגדלו בבבל, השפת אם הייתה ארמית. לא הבינו את המקרא. אז היה צורך לא רק לקרוא מהתורה, אלא גם כן לקרוא מפורש, שיהיה גם כן מתרגם, שמתרגם את התורה לארמית. הגמרא אומרת שצריך להשתמש בתרגום אונקלוס, בשביל התרגום, ובעצם, בזמן הגמרא, אז היו קוראים בתורה, והיו מתרגמים את התרגום אונקלוס. וכך גם כן עושים קהילות תימניות בימינו. הירושלמי מביא עניין אחר בנוגע לתרגום. ירושלמי בגילה פרק ד' הלכה א', רבי שמוע ברב יצחק על הכנשתה. רבי שמוע ברב יצחק הגיע, נכנס לבית הכנסת. חם אחד בנש, הוא ראה אדם אחד, עומד ומתרגם סמך למודה, שהוא המתרגם והוא נשען על עמוד. Amale asrolach. Kishem shnitna be'ima v'ira, kach anu tzichim lenhog ba be'ima v'ira. Shakriyat ha-Torah tzarech be'etzem liyot dugmat matan Torah. Matan Torah היה באימה ובירה. לכן גם כן קריאת התורה צריך להיות באימה ובירה. לכן אין לבעל קורא, או במקרה הזה של ירושלמי, המתרגם, להישען על הבימה או להישען על עמוד, הם צריכים לעמוד ישר. רב חגי אמר רבי שמואל ברב יצחק א' נשתה. כן? מישהו, כן, שוב, הוא נכנס לבית כנסת, חמה הוא נקאי מתאגב ולא מקים ברנש תחתוי. הוא ראה הונה שעומד ומתרגם בעצמו, קורא בתורה וגם כן מתרגם. ולא העמיד אדם אחר שיתרגם עבורו. אמלה אסור לך. כשם שניתנה על ידי סרסור, כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. כמו שוב, הקריאת התורה והתרגום צריך להיות דוגמת מתן תורה. כמו שמתן תורה הייתה על ידי סרסור, על ידי אמצעי, על ידי מתווך, על ידי משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה באמצעות משה רבנו, כך גם כן קריאת התורה צריכה להיות על ידי סרסור. ולכן צריך להיות אחד שקורא בתורה, שזה כביכול הקדוש ברוך הוא, ואחד שמוסר את התורה לציבור, שזה המתרגם, שהוא מסביר לציבור מה שנאמר, זה המתרגם. לכן יש צורך להפריד את שני התפקידים האלו. זאת אומרת שבקריאת התורה אנחנו צריכים בעצם לשחזר את מתן תורה. לכן זה צריך להיות דוגמת מתן תורה. צריך אחד שיתפקד בתפקיד הראשי של הקדוש ברוך הוא כביכול, ומישהו אחר שיתפקד את התפקיד המשני של משה רבנו. אז הקורא בתורה זה דבר השם המקורי, והסרסור זה המתרגם. ולכן יש צורך לשני אנשים, ולכן גם כן במקרה הראשון, יש צורך שהסרסור, שהוא לא רק משהו משני, אלא הוא חלק מההצגה של קריאת התורה, הוא גם כן לא יכול להישען על העמוד. כן, זה לא שקריאת התורה זה על ידי הקורא מן התורה עצמו, ויש איזשהו מתרגם שהוא תפקיד צדדי רק כדי לפרש, אלו חלק מההצגה של קריאת התורה, שאנחנו כאן עושים הצגה, ויש כאן איזשהו שחזור של מתן תורה. ואם כן, אנחנו רואים מהירושלמי, שהצורך למתרגם, זה לא רק כדי לפרש את התורה, אלא כדי גם כן, שיהיה מישהו שבהצגה, מתפקד בתפקיד של משה רבנו, בתפקיד של הסרסור. וכך גם כן יוצא, מתוך הגמרא בברכות, דף ממהמר א', שהביא פסוק בפרשה שלנו, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, אמר רב שמעון פזי, מניין שאינו מתרגם רשאי להטביע קולו יותר מן הקורא, שנאמר משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, שאין תלמוד לומר בקול ומה תלמוד לומר בקול, בקולו של משה. שהמתרגם והקורא צריך להיות בעצם באותו ווליום. שלא אחד לא ישמיע את קולו יותר גבוה מהשני. כמו שמתן תורה, היה הקדוש ברוך הוא, היה משה, בקולו של משה, ולכן גם כן המתרגם לא יגביה קולו יותר מי, אלא יהיה באותו קול, אותו רמה של קול. אז רואים שהמתרגם זה כאילו משה רבנו, הוא המתווך, הוא משה רבנו. והמתרגם והקורא צריך להיות באותה רמה של ווליום, מהפסוק, משה ידבר, ואלוקים יעננו בקולו, בקולו של משה. בשולחן ערך, בסימן קמ"ה, סעיף ג', הוא פוסק, שלא נהגו לתרגם משום דמה תועלת בתרגום, כיוון שאין מבינים אותו. שבימינו אין טעם לתרגם את התורה. אנחנו לא מבינים ארמית יותר טוב מעברית, אדרבה מבינים עברית יותר טוב מארמית. לכן אין לנו עניין לקרוא את תרגום אונקלוס, באותו זמן שאנחנו קוראים בתורה. אז כל זה הוא מובן כאשר מדובר על הלימוד מפורש. אין צורך לפרש את התורה על ידי תרגום ארמית. אבל איך אנחנו מקיימים את העניין של הסרסור בימינו, אם אין לנו מתרגם? אז כתוב במחבר, בסימן קמ"א, סעיף ד', אם שליח ציבור רוצה לברך לעצמו, לקרות צריך שיעמוד אחר אצלו, שכשם שנתנה תורה על ידי סרסור, כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. אומר המחבר, מה הדין אם אנחנו נותנים את העלייה לבעל קורא עצמו, לשליח ציבור עצמו, הוא עצמו יקרא בתורה? אז אומר המחבר, אז צריכים לקחת מישהו מהקהל שיעמוד על יד העולה שהוא הבעל קורא. זאת אומרת, כאשר יש לנו את הכפילות של עולה ובעל קורא בצידו, אז אנחנו לא צריכים מישהו שיתפקד כמו סרסור. למה? בגלל שיש לנו כאן סרסור. איפה הסרסור? הבעל קורא. העולה עולה בעצמו, קורא בתורה בשקט, ומי שהוא המתווך משמיע את התורה לציבור, זה הבעל קורא, זה השליח ציבור. עכשיו, כך יוצא מתוך דברי המחבר, שבעצם ברגע הפסיקו את התקנה של התרגום, אבל הייתה תקנה אחרת שמילא את מקום הסרסור בצורה אחרת. בזמן התרגום, אז הקורא בתורה, הוא קורא בתורה עצמו, מייצג את הקדוש ברוך הוא כביכול, והמתרגם הוא המתווך, הוא הסרסור. אז ביטלנו את התקנה של התרגום, בגלל שאנחנו לא מבינים ארמית. אבל במקום זה התחלנו לתקן תקנה אחרת, שיש שליח ציבור שקורא עבור העולה. ואם כן, יש כאן סרסור שמקריא את התורה לציבור, חוץ מהעולה שקורא בתורה עצמו. אז התקנה של שליח ציבור בעצם החליף את התקנה של תרגום, ומילא את התפקיד של הסרסור במקום המתרגם. ולכן רק כאשר העולה בתורה עצמו, הוא גם כן קורא בתורה, או כאשר בעל הקורא הוא עולה בתורה, אז אנחנו צריכים מישהו מהקהל שיעמוד על יד העולה כדי לעשות מעין הצגה של מתן תורה, שיהיה מישהו שנראה כמו הסרסור. על מקרה רגיל שיש עולה ויש בעל קורא, אז אנחנו, יש לנו את הסרסור ואין צורך לשום דבר נוסף. יוצא שלפי המחבר, בעצם השליח ציבור, הבעל קורא, הוא מלא את מקומו של הסרסור. אם כן, נראה לפרש את דברי רבי משולם, שרבי משולם בעצם אומר ששמור הפסוקים האחרונים אין צורך לסרסור. למה? בגלל שכל שעה התורה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה אמר, הוא היה סרסור, וכותב. אבל שמור הפסוקים האלו לא ניתנו לעם ישראל על ידי סרסור. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב, בדמע. אבל זה לא הגיע לישראל על ידי סרסור. אלא עם ישראל אחר כך, אחרי מות משה, פתחו את התורה, הם וראו את שמונה פסוקים האלו. ולכן שמונה פסוקים האלו לא צריכים להיות על ידי סרסור. בזמן התרגום, מי שעלה לתורה, הוא עצמו תרגם. יחיד קורא אותם. אותו אחד שעולה, הוא זה שגם כן מתרגם. מה שאין לעשות בשעה התורה, כאשר אנחנו צריכים את הסרסור. אבל באותם פסוקים יחיד קורא אותם. הוא קורא והוא מתרגם. רבינו משולם פשוט הלך ותרגם את התקנה הזאת למציאות של ימיו. שמי מקיים את הדין של סרסור, לא מתרגם אלא הבעל קורא. לכן אמר רבינו משולם שיחיד קורא אותם בתרגום למציאות של ימיו, העולה עצמו הוא הבעל קורא והבעל קורא הוא העולה. אין כאן הפרדה של בעל קורא ועולה, ואין צורך להעמיד אדם הידו להיות סרסור, בגלל שאותם שמונה פסוקים אין סרסור. כך יש לפרש את רבינו משולם, והדברים מסתדרים מאוד מאוד יפה עם שיטת המחבר שמשקף את שיטת הראש, שהעולה עצמו קורא בשקט, והבעל קורא הוא בעצם משמיע את התורה לציבור. זה התפקיד שלו. לכן יש כאן את הכפיות הזאת של שתי התפקידים ואת ההצגה של מתן תורה. עכשיו, יש מחלוקת, כמו שהזכרנו, מחלוקת בהלכה בין הראש לבין רבינו תם, והעיקר נקודת המחלוקת היא בנוגע לעולה שאינו יודע לקרוא בעצמו. אז ראינו שלפי רבינו תם, כל התקנה נתקנה בשביל עולה שאינו יודע לקרוא, כדי לא לבייש אותו. לכן, הבעל קורא בעצם קורא עבורו, והברכת העולה הולך על הקריאה של השליח ציבור שקורא עבורו. לכן אין כאן שני תפקידים, אלא זה רק תפקיד אחד. העולה מברך, והשליח ציבור קורא עבורו. ולכן הוא מקיים ברכתו על ידי קריאת שליח הציבור, אולי מדין שומע כעונה. כך לפי רבינו תם. אבל לפי הראש ולפי רבינו משולם, אז העולה עצמו קורא בעצמו בשקט. והוא מתפקד בתפקיד כביכול של הקדוש ברוך הוא. והתפקיד של הסרסור, הסרסור אינו, השליח ציבור אינו מוציא את העולה, את קריאתו. הוא מברך בעצמו על קריאתו בשקט. התפקיד של השליח ציבור זה שיש עודם בקריאת התורה, לא רק שעולה יקרא בעצמו, אלא גם כן שהעולה ישמיע את הקריאה לציבור. עכשיו, באחרי התקנה של בעל קורא, יש כאן הפרדה, כך רב סלוויצ'יק הסביר את שיטת הראש, יש הפרדה של שני התפקידים. העולה עצמו מברך וקורא לעצמו בשקט. על התפקיד השני, להשמיע לציבור, את התפקיד הזה, הבעל קורא מקיים. אז הבעל קורא אינו קורא עבור העולה, הבעל קורא עבור הציבור. זה בעצם הפרדה. אבל יוצא שלפי הראש, העולה עצמו צריך לקרוא, ואם הוא לא יודע לקרוא, ברכתו ברכה לבטלה. כך לפי הראש. אז איך אנחנו פוסקים בהלכה הזאת? אז הבית יוסף, בסימן קופים א', פוסק כמו הראש, ואומר שמי שלא יודע לקרוא, אסור לקרוא ברכתו ברכה לבטלה, הוא מביא כמה שיטות שחולקות עליהם, הוא מביא שיטה שגם כן אומרת שסומה יכול לעלות לתורה, למרות שסומה לא יכול לקרוא מתוך הכתב, ואין לסמוך על דבריהם נגד קולן רבתה, אומר הבית יוסף, אין לסמוך על אותם שיטות, אלא רק עולה שיודע לקרוא מתוך הכתב, רק הוא יכול לקבל עלייה. הרמה בדרכי משה כותב, ובמריל כתב נוהגים לקרוא תשומה לספר תורה, ולי נראים דבר בית יוסף. זאת אומרת, גם הרמה נוטה לכיוון הבית יוסף, שפוסק על פי שיטת הראש, שמי שלא יודע לקרוא, לא יכול לקרוא. בסימן קוף ממלף, סף ב' בשולחן ערוך, פוסק המחבר, שליח ציבור קורא ועולה לא יקרא בקול רם. ומכל מקום צריך הוא לקרות עם שליח ציבור כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, אלא שצריך לקרות בנחת שלא ישמיע לאוזניו. אז המחבר פוסק כמו הראש. הרבה אינו חולק, לא אומר שום דבר. בסימן כופלם את תצף ב', שם כותב המחבר, מי שאין יודע לקרות צריך למחוא פיידו שלא יעלה ספר תורה, ואם צריכים לזה שאין יודע לקרות לפי שהוא כהן או לוי ואין שם אחר זולתו, אם כשיקרא לו שליח ציבור מילה במילה, יודע לאומריו לקרוא אותם מן הכתב, יכול לעלות ומילה לא יעלה. כן, המחבר לשיטתו, כפי שפוסק הראש אומר, אם צריכים לו, הוא יכול לקרוא, הוא יכול לעלות, אם הוא יכול לפחות לקרוא יחד עם שליח הציבור. גם הוא יודע, לא יודע לקרוא בעצמו, אבל אם הוא שומע את הבעל קורא, יכול לקרוא יחד איתו בשקט, זה מספיק. כך אומר המחבר. אבל סומה אינו קורא, לפי שאסור לקרוא אפילו אותו אחד שלא מן הכתב. סומה גם הוא יודע את הקריאה, אבל הוא צריך לקרוא מתוך הכתב. אז או שהוא לא יקרא בכלל, או שהוא יקרא בעל פה. שתי אפשרות אלו הן בלתי אפשריות. אסור לו לקרוא שלא מתוך הכתב, ואסור לו לא לקרוא. ואם כן, סומה לא יכול לקבל עלייה לפי הראש. וכך פוסק המחבר. על זה אומר הרמה, ומעריל כתב דעכשיו קורא סומה כמו שאנו מקרים בתורה לעם הארץ. המעריל פוסק כמו רבנו תם, שהבעל קורא עבור עם הארץ מי שאין יודע לקרוא. ואם כן, אפשר גם כן לעלות סומה. ואם כן, נראה שהרמה פוסק באופן עקרוני כמו הראש, אלא מוכן להקל כמו רבינו תם. וכך אומר המשנה ברורה בספקת גימל, הוא מביא שאנו נוהגים להקל אפילו אין יכול לקרות עם שליח ציבור מילה מילה בתוך הכתב. והקם איתם הנעל הוא הדין בסומה. שיש כאן איזשהו מנהג להקל. באופן עקרוני סובע המחבר נוטה לדעת הראש. אבל הוא נוטה להקל, בימינו אפשר להקל, ולתת גם כן לסומה עלייה, וגם כן לתת למי שאין יודע לקרות עלייה. ולדין הכתב, כבר כתבו האחרונים, תנהגו להקל כמעריל ומכל מקום, לפרשת פרה ופרשת זכור, נכון שלא לקרותם לכתחילה. אנחנו מוכנים להקל, וכך נהגו להקל, אז אנחנו נקל. אבל לא בפרשת זכור. כאן הקריאה היא קריאה מן התורה. לכן לא נסמוך להקל במקרה של פרשת זכור. זאת אומרת, על פי דין, מעיקר הדין, הדין הוא כמו הראש, גם לפי הרמה. אלא יש עמל לסמוך ואפשר להקל כמו שיטת רבינותם, במצבים של עם הארץ או מצבים של סומה, אפשר להקל. ובכל זאת, כאשר מדובר פרשת זכור, שם אין להקל, וכך כותב בשער ציון, דדין זה של מעריל כבר כתב הדחי משה בסימן קופלמנה, שלא נראה לו, בין בסומה בין בעם הארץ. אלא מפני שנהגו העולם להקל בזה, היתיקו הרמה. ולכן בפרשה פרה שיש אומרים שהיא דורייתא, ובפרט בזכור דלקו ילמה היא דורייתא, נכון להיזהר בזה. אוקיי, אז בעצם כך אומר המשנה ברורה, שבאופן עקרוני אנחנו פוסקים כשיטת הראש, שמי שבעצם העולה הוא קורא בעצמו, והשליח בנחת, בשקט, והבעל קורא הוא המשמיע את הדברים מעין ססור לציבור, כמו שראינו לפי שיטת רבן משולם ולפי שיטת הראש, אלא שנהגו להקל כשיטת רבינו תם, וגם לעלות לעלייה, מי שלא יכול לקרות בכלל. אז זה בעצם הסוגיה של היחס בין העולה לבין, לבין בעל הקורא, כפי מה שאנחנו נוהגים בקריאת התורה בימינו.